ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עורכים דף חף ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שנמצאת בשורה שנייה בשורות הרחבות. המקדיש שדהו בשעת היובל. בשעת היובל כוונה בזמן שהיובל נוהג. ידוע שבמרוץ השנים בשלהי שנות בית ראשון במשך שנות בית שני דיני יובל כבר לא היו תקפים. יובל נוהג בזמן שכל יושביה עליה, כל יושבי כל עם ישראל נמצאת על בארץ ישראל, אבל בזמן הגלות וכבר בדקת סוף בית ראשון החלה גלויות, אז זה כבר לא נקרא בשעת היובל, אבל המתיש שדהו בשנים שהיובל באמת היה נוהג, נותן בעניין פדיון השדה, כמו שדיברנו בעריכות בשיעור הקודם, בזרע חומר שעורים. זרע חומר זה קור, בכמות של קור שעורים השדה ששטחו כך שתוכל לזרוע שם קור שעורים, אז לכל שטח כזה נקרא לזה בית קור, 50 שקל כסף. אז אם אדם יקדיש שני בתי קור, אז הוא ישלם כדי לפדות את השדה. אם מדובר בפדיון בשנת היובל, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, הוא ישלם עבור כל קור 50, אז הוא ישלם 100 שקל כסף. היו שם בשדות האלו נקעים עמוקים 10 טפחים או סלעים גבוהים 10 טפחים. אינן נמדדין עימה. רש"י כותב, והן נפדים בשוויון, כלומר לא לפי התעריף של 50 שקל לבית קור, והשאר לפי חשבון 50 סלעים לבית קור. שאר השדה, שדהיינו מה שמחוץ לה, לאותם נקעים או סלעים גבוהים, כן יהיה בתעריף 50. אנחנו אולי היינו צריכים להגיד בתחילת המשנה שאנחנו מדברים על מי שהקדיש שדה אחוזה, שדה שהוא קיבל בירושה, וכן התעריף הפדיון של 50 שקל כסף. לגבי הנקעים או הסלעים, פחות מכאן, אם ההפרש גובה הוא פחות מעשרה טפחים, אז נמדדים עימה. הקדישה 2-3 שנים לפני היובל, נותן סלע פדיון לשנה. זה לפי אותו תעריף של 50 סלעים לפי חשבון של 50 שנה, אז כל שנה ושנה יוצא סלע ופדיון. כי אם אתה מכפיל 49 שם השנים אחרי שנת היובל עד יובל הבא, 49 שנים, שווי כל שנה זה סלע ופדיון. לכן אם הוא הקדיש את השדה ורוצה לפדות אותו שנתיים לפני היובל, אז הוא ישלם להקדש שני סלעים ושני פדיונים. ואם אמר הריני נותן דבר שנה בשנה, הוא יפדה כל שנה, הוא ייתן סלע ופדיון בכל שנה בנפרד, הוא ייתן לפדות, אין שומעים לו, אלא נותן את כולו כאחד. הוא רוצה לפדות את השדה, אז צריך לשלם את כל הסכום לפי השנים שנותרו עד היובל בבת אחת, צריך לשלם. אחד בעלים ואחד כל אדם הם יכולים לפדות את השדה מהקדש. מה בין בעלים לכל אדם? אלא שבעלים נותנים חומש, וכל אדם אין נותנים חומש. בעלים שבאים לפדות הם לא רק נותנים את הסכום התעריף לפי כל שנה ושנה, אלא גם מוסיפים חומש. זאת אומרת, ניקח את הסכום לפי מה שנשאר עד היובל, נחלק אותו לארבע, ארבע חלקים, וחלק אחד נוסיף. זה נקרא חומש מלבר. וזה מה שהבעלים צריכים להוסיף. בניגוד כמובן לאדם זר שפודה, הוא פודה רק לפי התעריף שאמרנו, סלע פודיון לפי כל שנה שנשאר עד היובל. תנה, קור, אמרנו קור זרע ולא קור תבואה, תהיינו שטח שיכולים לזרוע בו קור, ולא גודל שטח שבו אתה יכול לקצור קור תבואה. הרי שטח שבו צומחת קור תבואה הרבה פחות מהשטח שבו אתה יכול לזרוע כמות זרע כזה שנקראת קור. מפולת יד ולא מפולת שברים. כשאנחנו מדברים על שטח שבו אתה יכול לזרוע קור זרע, זה כשאתה זורע במפולת יד, זאת אומרת זריעה ידני, ולא זריעה לפי מפולת שברים. דהיינו אתה מחבר נגיד חביות לשברים, והם מושכים את חביות, בחביות האלו יש חורים, והזרעים נופלים על האדמה דרך אותם חורים. גם זה הוא, אתה תגמור את הקור זרע מהיר יותר, דהיינו יש שטח פחות מזריעה דרך מפולת יד. תני לוי, לא מעבה ולא מידק אלא בינוני. רשי כותב למטה בסוף שורות הקצרות, תנה, אין משערים בזרע מעובה שהוא הפסדו של פודה, ולא בזרע מידק שהוא הפסד דהקדש. תהווה בית קור גדול, שאז בן אדם יכול לבדוד שטח ענק ב-50, אז זה נקרא הפסד להקדש, אלא בזריעה בינונית. מעובה, מה זה? שנותנים בזרע מרובע. כלומר, אם אתה תיקח שק בשיעור קור תבואה וזורע במרוכז הרבה זרע במקום, יצא שטח קטן יחסית, ועל שטח קטן כזה הוא יצטרך לשלם 50 סלעים כדי לפדות אותו. זה נקרא הפסד של הפודה, כי הוא יבדע ויקבל רק שטח קטן. מידק, ממשיך רשי, שנותנים זה המועט. נחזור לגמרא. היו שם נקעים עמוקים, אמרנו עמוקים 10, אז הם אינם נבדים עם השדה. ולא רק זה, אלא תריף הפדיון של אותם שטחים שהם בנקעים או הגבוהים, הסלעים הגבוהים, הוא יהיה לפי שווי השוק, לא לפי תריף הנקבע בתורה של ה-50 לפי בית קור. ולקטישו אותם נקעים עמוקים 10 או סלעים גבוהים 10, ואן פי נפשיו. רשי כותב בשורה שנייה, בשורות הרחבות, ולקטישו הנך נקעים, אותם הנקעים עמוקים 10 או יותר, ואן פי נפשיו, לבד, בנפרד, ולפרקו נעמי לפי חשבון 50 לבית קור. ומה הנה יש במה שאין נמדדין אימה? האין הוא נעמי אחי מפרקי, למה צריכים להסתכל עליהם בכלל בנפרד ולא נאמר שהם גם כן יהיו קדושים ויהיה להם פדיון כמו שלסדר רגילה? ממשיך הגמרא, וכי תימה, אולי תגידו למה אנחנו אמרנו שהם נפרדים ותעריף הפדיון שלהם זה לפי שווי השוק? כיוון דלא הוו בית קור, מאחר שהם שטח מעט ביחס לבית קור, הם פחות, הם לא מצטברים לשטח בית קור, אז בגלל זה לא הוו קדשי. והתניה, אבל אנחנו נראה בלימוד הבא שלא כן הדברים. שדה מה תלמוד לומר? בפסוק כתוב שדה. מה זה בא ללמד? לפי שנאמר, זרע חומר סורים ב-50 שקל כסף. זרע חומר, זה שוב פעם, זה בית קור. אין לי אלא שהקדיש כעניין הזה, שהוא הקדיש בית קור שלם. מניין רבו לטף, לטף זה חצי קור, וחצי לטף. שעה ותרכב, תרכב זה שלוש קווים, וחצי תרכב, שטח קטן מאוד. תלמוד לומר, שדה מכל מקום. אז רואים בבירור שאין צורך שיהיה בית קור שלם כדי שתעריף הקבוע של 50 סלעים יהיה תקף. כמובן, כשאנחנו אומרים 50, מדובר בפחות מבית קור, אנחנו אומרים 50 יחסית. יחסית ל-50 לבית קור, אנחנו נעשה את החשבון בהתאם. אבל בכל זאת התעריף התורני שייך גם בשטחים פחותים מבית קור. אמרנו הוא כבר ברחמה אחה במשנה שלנו שמתייחסים ומסתכלים על אותם נקרים באופן נפרד לגמרי מהשדה, ובכך התעריף הוא לפי שווי השוק ולא לפי התעריף הקבוע בתורה. בנקאים מלאים מים דלב בני זריעה נינו. בסופו של דבר הפסוק בעניין החמישים מדברת על כך שזה שטח ששייך לזרוע בו זרע חומר שעורים, כפי שמובא בפסוק ט"ז. נקרא את הפסוק עוד פעם: ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לשם, והיה ערכך לפי זרעו זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. אז אם הנקעים האלו הם מלאים מים, הם לא שייכים למה שכתוב בתורה, כי הם אינם בני זריעה, אתה לא זורע תוך המים. דייקה נמי תקטני דומיה דסלעים, אותם נקעים מובאים במשנה יחד עם סלעים, שסלעים ברור אינם בני זריעה. אז גם הנקעים האלו הם בצורה, במצב כזה שאינם בני זריעה, בכך שהם מלאים מים. שמע מינה. הגמרא שואלת, אחי, אם מדובר במלאי מים פחות מכנמי, גם פחות מעשרה טפחים לא לקדישו אגב השדה. הגמרא אומר לא, פה זה סיפור אחר. אם הם פחות מעשרה טפחים בעומק, אני הנקעים כאילו נגני דערמיקו, הם נקראים ספלים, כמו כלים מלאי מים, נגני ספלים של הקרקע מיקו, או הסלעים שהם פחות מעשרה תפרים, שידרי, כמו עמוד השדרה שיש בליטות, שידרי דערמיקו. אבל השם ערה, ארץ, אדמה, קשורה להם, לכן הם כן חלק מהאדמה. הרש"י בשורה רביעית מתחת לגמרא, נגני נקעים פחותים מעשרה, נגני דרה ספלים של קרקע, שמיים מתכנסים שם, ועל שם הקרקע הם נקראים, ואינן חשובים בפני עצמן. סלעים הנמוכים מעשרה שדרי דר מיקו, כמו שדרה של בהמה שגבוהה. אבל שוב, כמו שאמרנו מקודם, על שם הקרקע הם נקראים, בגלל שהם פחות מעשרה תפרים בגובה. הגמרא ממשיכה, הקדישה 2 ו-3 וכולי. תנו רבנן ונגרע מערכך אף מן ההקדש. זאת אומרת שגם ביחס לפדיון מהקדש יש החשבון של גירוע. רש"י כותב אף מן ההקדש, דכי הכי דמיגרה באותן שנים שעמדה בידו שלא הקדישה, אבל הקרקע החזיק בקרקע שלו מספר שנים שהוא לא הקדיש אותו, אך אינמי מיגרה מחמת אותן שנים שעמדה ביד הקדש, משעת הקדש עד שעת פדיון. אז גם אותם שנים שהקרקע עמד ברשות הקדש, הבעלים כן הקדישו אותו, ועברו כמה שנים לפני שבא הבעלים או מישהו אחר לבדות אותו, גם השנים האלו שעברו נחשבים שנים שעברו, ועושים חשבון רק לפי השנים שנשארו עד היובל. אז הביטוי פה בגמרא אף מן ההקדש, בנוסף לשנים שקרקע עמד ברשות הבעלים ורק באמצע שנות היובל הוא החליט להקדיש אותו, אותם שנים שעברו אינם בחשבון כמה שהפודה צריך לשלם, כמה שנים שעברו ברשות הקדש הפודה לא צריך, לא לוקח בחשבון, לא מתחשב או מוסיף כסף לפי השנים שכבר עברו ברשות הקדש. שאם הגמרא ממשיכה עם דוגמה, שאם אכלה הקדש שנה או שתיים, הנמי, זאת אומרת שזה נשאר ברשות הקדש שנה או שתיים, הנמי לא אכלה, כלומר לא גזבר לא זרה בה כלום, אלא שהייתה לפניו ברשות הקדש, נותן סלע ופוניון לשנה. התשלום יהיה לפי שנה, כפי השנים שנשארו עד היובל הבא. והוא מוריד, אפשר לומר, כפי שרשי מבין, מוריד סלע פוניון לכל שנה ושנה מיובל שעבר עד שעת הפדיון. ואם אמר, הריני נותן וכו', תנו רבנן, מניין שאם אמרו בעלים, הרינו נותנים דבר שנה בשנה. נגיד חמש שנים נשארו עד היובל, אז כל שנה ישלמו סלע פוניון שנה בשנה, במקום חמישה סלעים וחמישה פוניונים בבת אחת כדי לפתות אותו. אז אם הבעלים מתנים כך שאין שומעין להן, תמוד לומר וחישב לו הכהן את הכסף עד שהי כסף כולו כאחד, אחד בעלים ואחד כל אדם. מה בין בעלים לכל אדם? שבעלים נותנים חומש וכל אדם אין נותנים חומש, כפי שהסברנו כשלמדנו את המשנה. המשנה הקדישה וגאלה אינה יוצא מידו ביובל. אם שדה אחוזה הוקדש על ידי הבעלים ו במשך השנים עד היובל הבא הבעלים באו ופדו את השדה, אז בבוא יובל הבא זה נשאר אצל הבעלים, זה לא יוצא להתחלק בין הכהנים כפי שלמדנו בעבר, כי מדובר פה בבעלים עצמם שפדו את השדה מהקדש. גאלה בנו, מה אם בן המקדיש גאל פדה את השדה, יוצא לאביו ביובל, האבא שלו יקבל אותו בחזרה. וגם כאן אם הבן הוא הפודה, זה נשאר במשפחה, זה לא מתחלק לכהנים. גאלה אחר או אחד מהקרובים, כאילו חוץ מבנו, וגאלה מידו. עכשיו מה קרה פה? מישהו אחר או אחד מהקרובים פדו, ובא המקדיש הבעלים המקורים ו גלו אותו, קנו אותו מאותו קרוב. במילים אחרות, הבעלים המקורים לא הם הפודים מהקדש, מישהו אחר פדה מהקדש, ובא המקדיש המקורי וגאל אותו מיד הקרוב או אותו אחר. מה קורה עכשיו? יוצא לכהנים ביובל. רשי, שלוש שורות מסוף העמוד, גלה אחד מקרוביו מיד גזבר, הוא בא המקדיש וגלה מיד קרובו, יוצא ביובל ומתחלק לכהנים, כי הכי דהווה נפיק מידי דהו קרוב דעתי היי מחמתי. בוא נגיד, אז אדם זר קרוב שאינו בנו פדה מהקדש, מה הדין אם זה נשאר ברשותו עד היובל והבעלים המוקים לא קנו מהם בכלל? זה היה מתחלק לכהנים, יוצא מידם, מתחלק לכהנים, גם אם הבעלים המקורים פודים אותם מיד הקרוב שפדה השדה, גם כאן זה מתחלק לכהנים. וזה לא עוזר לו שהוא הבעלים המקורים, מאחר שהוא לא זה שפדה אותו ישירות מההקדש. עוד דין במשנה, גאלה אחד מן הכהנים, נכון? היה מישהו הקדיש שדה אחוזה שלו, ואחד מהכהנים, כהן בא לפדות את השדה, והיא תחת ידו, וזה נמצא בידו בבוא יובל, לא יאמר, שלא יגיד את השורה הבאה, הואיל היא יוצאה לכהנים ביובל, הדין של שדה שהבעלים מקומים לא פדהו, הדין הוא שיוצא והכהן ביובל, והרי היא תחת ידי ואני כהן והרי היא שלי, ואז מאחר שאני כהן זה יישאר כל כולו אצלי. שלא יחשוב כך, אלא יוצא מתחת ידו ומתחלק לכל אחיו הכהנים. אותו כהן שפדה, הוא לא יכול להשאיר את השדה לעצמו, אלא גם הוא צריך להיפרד מן השדה, והשדה יתחלק לכהנים שנמצאים באותו משמר שבו נכנס היובל. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תנו רבנן. אנחנו נעזר קודם במה שכתבנו בשוליים, אם בנו פדה את השדה אינו יוצא לכהן ביובל, מה שאין כן אם איך אחיו פדה יוצא, אז זה כן יוצא לכהנים. הפסוקים הרלוונטיים להמשך הגמרא, הבאנו את הפסוקים בשוליים, ויקרא פרק כ"ז פסוק כ', אחר כך פסוק כ"א, נקרא את הפסוקים לפני שניכנס לגמרא. כתוב, ואם לא יגאל את השדה, ואם מכר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד. פסוק א', והיה השדה בצאתו ביובל קודש השם כשדה אחרים, לכהן תהיה אחוזתו. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, אם לא יגאל את השדה בעלים, זה מתכוון לבעלים שלא פודים את השדה שהם הקדישו, ואם מכר את השדה, מי זה? גזבר, שהגזבר מכר את השדה כאילו למישהו אחר, מישהו אחר בא לבדות אותו, אז הגזבר הוא זה שמכר את השדה לו, לאיש אחר. ואז אנחנו אומרים, אם זה מה שקרה, אז יצא לכהנים לאחר ולא לבן, ולא במקרה שאם בנו של המקדיש גאל את השדה, אז אינה יוצא לכהנים אלא חוזר לאבא שלו המקדיש. אתה אומר לאחר ולא לבן, או אינו אלא לאחר ולא לאח, מתי הוא יצא לכהנים? שאחר גאל אותו ולא אח. האם אח המקדיש גאל, אולי נאמר שאז הוא לא יוצא לכהנים. כשהוא אומר לאיש בפסוקים שקראנו, קראנו ואם מכר את השדה לאיש, הרי אח אמור הוא נחשב כמו אחר, וזה כן יוצא לכהנים. מה אני מקיים אחר לאחר ולא לבן. בסופו של דבר לא בן כתוב בפסוק ולא אח כתוב בפסוק מפורש, אז זה מביא את הגמרא לשאול, ויש כאן משולשים שיעזרו לנו לשמוע על המעקב אחרי השאלות ותשובות. השפיץ למעלה כתבנו בשוליים זה אלו שאלות, והפוך תשובות. שואל את הגמרא, ומה ראית לרבות את הבן? כוונה לא רק הבעלים המקוריים שפודים, אלא גם הבן שפודה מונע חלוקה ביובל לכהנים, ולהוציא את האח, והוא לא נכלל בכוח הזה של פדיון ולהשאיר במשפחה. תשובה, מרבה אני הבן, אם שאלת מה ראית לרבות את הבן, מרבה אני את הבן, שכן קם תחת אביו ליעידה ולעבד עברי. לבן יש כוח מיוחד לגבי שני הנקודות האלו, יעידה, ורשי כותב שורה שלישית מראש שאמרו, שאם קנה אביו אמה העברייה ורוצה בנו לעדה לו, מיידה, ואין צריך לקדשה בכסף אחר. כלומר, עניין נישואין, אדם מקדש אישה באופן רגיל, הוא נותן לה כסף קידושין. אם אדם רכש, קנה, אמה עברייה, אמה, זאת, אמה עברייה יהודיה, שהיא נמכרה לו על ידי אביה, היא עובדת אצלו עד שהיא מגיעה ל-12, לפני שהיא מגיעה ל-12 ויוצאת חינם אין כסף, אם האדון שרכש אותה רוצה להתחתן איתה, הוא מתחתן איתה, והכסף הקידושין נחשב הכסף שהוא נתן לאביה במחירה המקורית. לא רק הוא, אלא גם בן של אותו אדון יכול להתחתן איתה בלי צורך לשלם כסף קידושין נוספים. אלא אומר רשי מה שהסברנו עכשיו, אלא באותו כסף שנתן לה באביב כשקנאה היא מקודשת לו, כי מפרש פרקם בדקידושין. אז לא רק האבא האדון עצמו, אלא גם בנו יכול להתחתן איתה על סמך אותה כסף ששולם מראש. אז זה דין מיוחד בבן האדון, זה לא נכון לגבי אח של האדון. מה עוד? ולעבד עברי דעובד את הבן, עבד עברי, אדם קונה עבד עברי לשש שנים, בשנה השביעית של מאה הקנייה הוא יוצא חופשי. מה קורה אם מת אדונה בתוך שש שנים ואינו, הוא ממשיך לעבוד לבן אותו עבד עברי, ואינו עובד את האח אם מת אדוניו ולא בן ואחיו יורשו, אין זה עובדו. כי נראה בפרק כמה דקדושין, החינם היא מוקמינן בן במקום אב, כמו שלגבי יעוד, לגבי עבד עברי, הבן במקום האב, גם פה מעמידים את הבן במקום לשדה אחוזה, תכי היכי דעינה יוצא מיד אביו, להתחלק לכהנים עם גאלה, בנו גם כן לא תצא לכהנים ביובל, גם אם בנו פדה זה לא יוצא לכהנים. נחזור לגמרא. עד רבה, מרבה אני את האח שכן קם תחת אחיו ויבום. אם מת אדם ללא בנים, האח שלו עולה במקומו, מתחתן עם האלמנה, וזה נקרא מצוות ייבום. אז מי עולה במקום אותו גבר המקורי? האח שלו. אז רואים פה כוח של אח מעל בן. הגמרא אבל אומרת שזה לא הוכחה לכוחו של אח. כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן. כל האפשרות לייבום זה רק כי אין בן, הנפטר לא השאיר בן. יש בן, אין ייבום. אם אנחנו נגיד היינו מעמידים בן מול אח ושואלים מי יותר חזק, מי יש לו עדיפות, במקרה כזה לאח אין, לא מתחיל אפילו, אין לו שום עדיפות, כי אין מצוות ייבום תקף בזמן שיש בן. אז אם כפי שאנחנו שאלנו בהתחלה פה, שאלנו מה לרבות את הבן ולהוציא את האח, אנחנו בעצם מעמידים בן מול אח. במצב כזה אין אפילו מצוות ייבום, אין כלום אצל האח. הגמרא ממשיכה פה עם שאלה, הייתי אומר שאלה טכנית. למה דחית את האח באמרה הזאת שאין במקום שאין במקום שיש בן אז אין ייבום? נגיד, נעזוב, בוא ניתן לאח הזה נקודה בכך שיש לו מצוות ייבום. בכל זאת הבן היה גובר, וטייפוק לי דהך אצל הבן טלתי. יש שתי מצוות, אמרנו יעוד ודין עבד עברי, שהוא ממשיך לעבוד עם מת אביו במשך השש שנים. תוך שש שנים הבן הוא זה שזוכה שהעבד ממשיך לעבוד אצלו, ואם לבן אדם הזה לא היה בן אלא אח, העבד עברי לא היה ממשיך אצלו. אז יש לנו אצל בן המצוות ייעוד, אותו מצוות שהזכרנו מקודם מנישואין עם העם העברייה, ויש את הכוח שיש לבן בעבד עברי, והאח והאח חבא יש ייבום. אז למה הגמרא פשוט לא ענתה? הסיבה שאנחנו מעדיפים בן מעל אח זה בגלל שאצל בן יש שתי מצוות, אצל אח אחד. הגמרא עונה, משום דעבד עברי, זה שאמרנו, זה שקבענו שבמצוות עבד עברי הבן עדיף, זה לא דבר שידענו מראש, אלא מה? זה שלבן יש לו עדיפות בעבד עברי, מאי פירחה נמי הוא דנפקא ליה. כלומר, היה לנו שאלה, אדם שהיה אצלו עבד עברי והוא מת באמצע שש השנים האלו, למי הוא ממשיך לעבוד? אצל הבן או אצל האח? אז לא ידענו למי להעדיף בעניין עבד עברי. ואז אמרנו, תראו, בבן יש לו עדיפות של ייעוד, באח יש עדיפות שאצלו קיים מצוות עיבור. אז מי גובר? ואז מי שגובר פה הוא זה שיזכה שעבד עברי יעבוד אצלו. אז מה אמרנו? אנחנו אמרנו, אני חוזר מה שאמרנו עוד פעם, עבד עברי לא ידענו, אז ניסינו לבחון, יש לנו מצד אחד בן שיש לו ייעוד, מצד שני יש אח שיש ייבום. בנקודה הזאת דחינו את האח, אז עם הטענה, כלום יש ייבום, אלא במקום שאין בן. אבל אמרנו שאנחנו מעמידים את האח מול הבן, במצב כזה אין ייבום, יש רק ייעוד, יש רק ייעוד. ובכך אמרנו, בזה הכרענו, זה היה הכרעה לדין עבד עברי. אז אבל שוב מה, בהתחלה זה לא היה שתיים מול אחד, שתי מצוות אצל בן מול מצווה אחד אצל אח, אלא בהתחלת הדיון לגבי עבד עברי עצמו היה מה שאמרנו, אחד מול אחד. אבל ותירצנו גם זה לא, כי אם מעמידים בן מול אח אין אפילו מצוות ייבום, כי במקום בן אין ייבום, במקום שהנפטר השאיר בן אין ייבום. כעת סימון חדש מעוניין, יש כמה מעוניינים בשורות הבאות, וכתבנו בשוליים סדרה של שאלות בעניין פדיון שתי אחוזה. שאלה ראשונה, והיא גם סימנו כשאלה ארוכה, והמבנה גם א' או דילמה ב', שני צדדים לשאלה. באי רבה ברבועה, בת שהיא פדעה שדה שאביה הקדיש, מהו שתעמיד שדה לאביה? בבוא יובל, האם זה שביתו פדעה את השדה משאיר את השדה אצל אביה שלא תתחלק לכהנים? ראינו מקודם שאם בן פודה את השתי אחוזי שהקדיש אביו, נכון, זה לא מתחלק לכהנים בשעת בבוא היובל. מה לגבי פדיון שהבת פדה? אז צד אחד, כיוון דלעניין ייבום, בן ובת כי הדדי פטרי מוקמה. במצוות ייבום, אם הנפטר השאיר בת, גם אז אין מצוות ייבום, אז יש לה כוח דומה לבן לפתור את את היבה מייבום, כמו שבן שהנפטר השאיר פותר מייבום גם בת. אז רואים שהם שווים, אז מאחר שהם שווים בעניין ייבום, מוקמה הפדיון של הבת מעמיד, מוקמה זה להעמיד את השדה ברשות אביה. או דילמה, כיוון דלעניין נחלה בת במקום בן כי אחר דמיה, אם אדם נפטר בלי קשר לייבום, סתם כך אדם נפטר והשאיר בן וגם בת, הבת לא יורשת כלום, הבן פשוט גובר ולה אין כלום, היא כמו אחר, כמו אדם זר, אז מאחר שכן, היא כמו אחר, מה דין אחר שפודה? זה לא הוא מחזיר ובו יובל, ובינתיים לפני כן האחר פדה, זה מתחלק לכהנים, אז גם הבת לא מוקמה, היא לא, פדיון שלה לא מעמיד את השדה. אז לאן נפסוק, איך נפסוק לגבי בת שפדה? תשמע, דתנא בי רבי ישמעאל, כלשהו אחר במקום בן. זה ציטוט די קצר, אבל הכוונה שכל מישהו אחר במקום בן, כלומר, אם קיים בן, אותו אחר נחשב כזר, אז אינו מעמיד. והבת נמי במקום בן, כי אחר דמיה. מול בן, היא כמו אדם זר, ואנחנו ראינו את זה בפרט במצוות או בדיני ירושה. אז מאחר שהיא נחשב כאחר, אז הפדיון שלה לא תעמיד את השדה בבוא היובל ברשות אביה. באי רבי זרע, אישה, זאת אומרת גברת, אישה שהיא הקדישה שדה מלוג שלה, זה שדה שכשהיא מתחתנת היא מקבלת זה נגיד מאביה, או היא ירשה את זה, והיא מכניסה את השדה הזה לנישואין. והדין בשדה מלוג אומר, נכסי מלוג, כפי שידוע, הבעל אוכל הפירות, אבל הקרן של האישה. וכאן האישה הקדישה השדה מלוג. מי מעמיד לשדה? על ידי פדיון של מי? לא תצא השדה לכהנים ביובל. אז יש כאן שתי אפשרויות, מצד בעל או דילמה אנחנו נציע את הבן. בעל מוקים לה שכן יורשה, אישה נשואה שמתה, אפילו אם יש לה ילדים, הבעל קודם לרשת אותה. אז מאחר שהבעל יש לו עדיפות כזאת שהוא יורש אותה, גם הוא על ידי פדיונו משאיר אותה, וזה לא יתחלק לכהנים. או דילמה, בן מוקים לה, הפדיון שהבן שלה יבצע, ישאיר את זה אצלם ולא יתחלק לכהנים, שכן נוטל בראוי כבמוחזק. ונוסיף, מה שאין כן בבעלה. נכון, אמרנו שבעל יורש את אשתו, אבל הוא לא יירש נכסים שאינם ברשות אשתו בשעת מותה. מה שאין כן בן יורש לא רק אם אישה מתה ואין בעל, אז הבן יורש אותה. כשהוא יורש אותה, הוא יורש גם נכסים שלא היו ממש ברשותה בשעת מותה. רש"י כותב, עוד דילמה בן מוקים לה, דהיכא תיורשה, כשהבן יורש, נוטל בנכסים ההורים ליפול לאחר מיתה, כבמוחזק לה לפני מיתה. אבל בעל היורש את אשתו אינו נוטל בראוי כבמוחזק, ברגע שנוטלים. ונכסים כאלו, שנגיד אישה מתה והיו נכסים שלא היו ברשותה בשעת מותה, אפילו אם הוא השאיר בעל, אותם נכסים שהם היו ראויים יתחלקו בבני משפחתה ולא לבעל. אז אנחנו רואים שלבעל יש לו עדיפות מצד אחד, ולבן יש עדיפות מצד שני. הפדיון של מי מעמיד את השדה שלא תתחלק לכהנים, תיקו, זה נשאר ללא מענה. בא מיני רמי בר חמא מרב חיסדא, הקדישה פחות משתי שנים לפני היובל. ונוסיף פה, ובא אחר ופדה במלוא המחיר, ב-50, ולא בגירוע, כי הוא פדה לפני היובל בפחות משתי שנים. מהו שתצא לכהנים? במקרה כזה, האם גם אז הוא מתחלק לכהנים? זו השאלה שרמי יפנה לרב חיסטה. אמר לי רב חיסטה עונה, זה תשובה ארוכה. מהי דעתך? מה אהב המינה שלך שהוא לא יוצא לכהנים? מה עלה במחשבתך לשאול את השאלה? בפסוק י"ח כתוב, ונקרא מערכך. פסוק כ"א כתוב, והיה השדה בצאתו ביובל. דבת גירעון אין, דלאו בת גירעון לא. האם זה היה החשיבה שלך? מתי יוצא ביובל הכהנים? אם מדובר בשדה שהייתה בת גירעון, דיינו שנתיים לפחות לפני היובל, וכאן שלא היו שנתיים לפני, פחות משנתיים לפני היובל, לא בת גירעון, אז אולי אין יוצא לכהנים. עד הרבה, ממשיך רב חיסדה. פסוק כ' כתוב, אם לא יגאל, ואם לא יגאל את השדה, פסוק כ' א', והיה השדה בצאתו ביובל. אז מתי? אם לא גאלו את השדה, ולא התייחסות לגירעון או לא. והי נמי, זה שהקדיש פחות משש שנים לפני העובר, נמי בת גאולה היא. אז מאחר שהיא בת גאולה, כן שייכת לצאת לכהנים ביובל. אז נכון, מישהו פדה אותו במלוא התעריף, ב-50 שקל, זה בכל זאת, בבוא יובל, כעבור שנה וחצי למשל, השדה יצא מתחת ידו ומתחלקת לכהנים. גאלה אחד מן הכהנים וכו', ראינו במשנה שאותו כהן שהוא פדה שדה באמצע שנות היובל ובבוא יובל רוצה להשאיר את זה לעצמו, הוא לא יכול. תנו רבנן, לכהן תהיה אחוזתו. מה תלמוד לומר? נציין שזו פסוק כ"א, קראנו אותו מקודם. בואו נחזור למעלה בשומיים, והיה השדה בצאתו ביובל קודש השם כשדה החרם, לכהן תהיה אחוזתו. אז הגמרא כאן בברייתא רוצה להבין מה זה בא ללמד. מה תלמוד לומר? תשובה, מניין לשדה שיוצא לכהנים ביובל? זאת אומרת, הקדיש, הבעלים הקדיש אותה, הבעלים לא גלו, לא פדו. הבעלים לא פדו, וגלה אחד מן הכהנים, הוא פדה מן הגזבר. מניין שלא יאמר, שלא יאמר את השורות הבאות, שלוש שורות. שלא יגיד, הואיל ויוצא לכהן השדה שהוקדש בבוא יובל, מתחלק לכהנים. והרי היא תחת ידי, ותה שלי, הקעת השדה ברשותי, ואני כהן, ושישאר אצלי. ודין הוא, בשל אחרים אני זוכה, אני בתור כהן זוכה בשדה שהיה של אחרים, בשל עצמי לא כל שכן. כאן מדובר בשדה שהוא עצמו פדה, אז בוודאי שיזכה במה שתחת ידו. אז כל זה לא לומר, תלמוד לומר אחוזתו. אותו פסוק שקראנו לכהן תהיה אחוזתו, אחוזה שלו, כלומר מה שהוא ירש מאביו זה תהיה שלו, ואין זה שלו. הוא לא ירש את זה מאביו, הוא פדה את זה מההדש. הכיצד? יוצא מתחת ידו ומתחלקת לאחיו הכהנים. אותו כהן לא יכול להשאיר את זה לעצמו, אלא בבוא יובל זה יתחלק לכהנים שבאותו משמר שמשרתים באותו עת שנכנס שנת היובל. הנושא שמופיע אצלנו בשוליים, שלוש שיטות תנאים בהגיע יובל ולא נגלה, מה דין השדה לגבי יציאה לכהנים? המשנה, הגיע יובל ולא נגלה, אותו שדה אחוזה לא נגל מההקדש. כהנים נכנסים לתוכה ונותנים את דמיה, דברי רבי יהודה. אנחנו ראינו את הקטע הזה בשיעור שלנו בדף חף דלת. וגם הקטע הבא וגם השיטה הבאה, רבי שמעון אומר נכנסים ולא נותנים. לפי רבי יהודה, נכון הכהנים מקבלים את השדה, אבל הם, הכהנים צריכים לפדות, צריכים לשלם כסף, ורשי מביא שתי שורות מסוף העמוד, יהביא כהנים דמי 50 שקל ושקלי להבא, אז הם מקבלים את השדה. רבי שמעון אומר, אין צורך לכהנים לשלם. שיטה שלישית, רבי אליעזר אומר, לא נכנסים ולא נותנים. היובל הגיע, הכהנים לא ייכנסו לשדה, הם לא מצפים מהם לשום תשלום, אלא נקרא שדה רטושים. רטושים, הכוונה עזובה. היא שדה עזובה עד שמישהו אחר יבוא ויפדה אותו. אז נקרא את זה עוד פעם, אלא נקרא שדה רטושים עד היובל השני. הגיע היובל השני ולא נגלה, נקראת שדה רטושי רטושים עד היובל השלישי. לעולם אין הכהנים נכנסים לתוכה עד שיגלנה אחר. כל הרעיון שכהנים נכנסים, הם נכנסים, מקבלים שדה שמישהו אחר פדה אותו. ואז אם מישהו פדה אותו, וזה ברשותו, עד היובל, בבוא היובל, שדה כזה שאחר פדה אותו, יתחלק לכהנים. מי תאימה דרב יהודה שכהנים נותנים דמים? גמר קודש קודש ממקדיש בית. מה להלן בדמים? אף כאן בדמים. מה זה מקדיש בית? אז אנחנו נפנה לרשי, וכמובן מקדיש בית הוא גם פסוק בתורה. מקדיש בית, במקדיש בית כתיב כי יקדיש את ביתו קודש, ובשדה אחוזה כתיב בצאתו ויובל קודש וכו'. מה בית לא תצא לעולם מיד הקדש בלא דמים? מישהו הקדיש בית, זה לא יכול לצאת מרשות בית המקדש ללא תשלום, כי דכתיב אתם ועריכו הכהן, וזה מצביע על כך שיש צורך לתשלום. אני מדלג עד שואה הבאה דרך הסוגריים שלנו. אף שתי אחוזה לא תצא מיד הקדש בלא דמים, כמו עצר בית גם עצר שתי אחוזה, שזה הנושא שלנו. נחזור על מה שדילגנו. ובית לא נפקה לכהנים לעולם, בשונה משתי אחוזה. אם מדובר בבית שמישהו הקדיש, זה אף פעם לא מגיע לכהנים, אלא שתי אחוזה לחודה, גזירת מלך אי, זה גזירת הקדוש ברוך הוא ששתי אחוזה מתחלק לכהנים, לא בתים שהוקדשו. אבל מה? בית לא יוצא מהקדש אלא על ידי פדיון, על ידי תשלום כסף. אף שדה אחוזה לא תצא מיד הקדש בלא דמים. הלכך, כי פרק לה אחר, מישהו אחר בא לפדות אותו בית שהוקדש, הרי דמה לבדק הבית הקדש, וחימתי יובל נפקה בחינם לכהנים. אנחנו מדברים על כי פרק לה למה? שהוא פרק את השדה אחוזה. אז הכסף פדיון הולך לבדק הבית, וכשיובל בא לפני בוא היובל, השדה נמצא ביד אותו אחר שפדה אותו, וכשחימת יובל נפקה בחינם לכהנים, והיא לא נגלה, יהביא כהנים דמי 50 שקל ושקלילה. זה גם אופציה, אם זה לא נגעל על ידי אחר. ביובל הכהנים באים ומשלמים את הכסף לפי תעריף התורה ומקבלים. זה הבסיס או המקור של רבי יהודה שראינו במשנה, שכהנים נותנים את דמיה. נמשיך כעת בשיטת רבי שמעון. רבי שמעון שהוא אמר השדה בבוא יובל מתחלקת לכהנים בלי שום צורך לתשלום מצידם, גמר קודש קודש מכבשי עצרת. מה להלן בחינם? הכהנים מקבלים את הכבשי עצי, אותם כבשים שמקריבים בחג השבועות בלי תשלום, אף כאן בשדה אחוזה בחינם. ורב יהודה שואל את הגמרא, נמי נלף מכבשי עצרת, למה רב יהודה לא לומד מכבשי עצרת ולא יהיה צורך תשלום מצד הכהנים? תשובה, רב יהודה מעדיף את הלימוד ממקדיש בית, דנים קודשי בדק הבית. הגמרא ממשיכה לדף חפב, מקודשי בדק הבית, ואין דנים קודשי בדק הבית, הנושא שלנו, מי שמקדיש שתי אחוזה, שהפדיון הולך לבדק הבית, מקודשי מזבח. תחומים אחרים זה מזה, ולכן אני לא לומד הדין של שתי אחוזה מכבשי עצרת. שורת רמב"ם, רבי שמעון נמי נלף ממקדיש בית, למה רבי שמעון לא לומד ממקדיש בית ואז יהיה צורך לשלם? כמו שאמרנו, כמו בית לא יוצא מהקדש בלי תשלום, גם שתי אחוזה לא יוצא בלי תשלום גם אם מדובר בכהנים. תשובה, דנין דבר שמתנה לכהנים, מקדיש שתי אחוזה וזה שהוא מתחלק לכהנים זה נקרא מתנה לכהנים, מדבר שמתנה לכהנים מכבשי עצרת, ואין דנין דבר שמתנה לכהנים, הפרשה של שתי אחוזה, מדבר שאינו מתנה לכהנים. ורש"י הדגיש את זה בגאונותו, שבמקדיש בית, באותו רש"י שלמדנו ביחד בשורה שלישית ברחבות, בעמוד הקודם, מתחת שורה שלישית ברחבות, מה שאצלנו בגמרא המסומנות הופיע בסוגריים, כתוב שם ברש"י, בית לא נפקא לכהנים לעולם, אלא שתי אחוזה לחודה. ולכן מובן מה שהגמרא פה אומרת, למה רבי שמעון לא למד מבית, כי עדיף לדון דבר שמתנה לכהנים, דהיינו שתי אחוזה שמתחלקת לכהנים, מכבשי עצרת, ולא מדבר שאינו מתנה לכהן, דהיינו מקדיש בית שהוא מעולם לא מתחלק לכהנים. עד כאן שיעורנו להיום.